אני מתכבדת לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין, מספר 3 לשנת 22. הנושא הראשון שהסדר יומנו זה דוח כספי מבוקר של עמותת יואב לקידום ביותנו אסיפה כללית. אני מיד פותחת את הדוח, כספי מבוקר. שנייה. אב לקידום. אני עושה שייר סקרין לחברים ב... אוקיי. אז אני מעבירה את רשות הדיבור לגזבר המועצה ולרואה חשבון העמותה. אני סליחה. כן, רגע, חברים, סליחה. טלוויזיה, מסך. כאן. כבר ידלק המסך. שנייה.
טוב, עד שזה עולה, אני אתן רק את הדירקטוריון, האספה הכללית של יואב לקידום, זה בעצם מליאת המועצה, כי זאת עמותה שלנו, שאני מזכיר שהיישובים והמועצה הם חלק בה, אז בעצם אנחנו נדרשים מאשר את הדוח הכספי, אחרי שוועדת הביקורת וההנהלה שלו נשרה, נגיד רק תכף מה תתערב בדף הראשון, בדרך כלל אהוד אומר את זה, אבל אהוד יציג את הדוח, אז אני אגיד את זה, חוות הדעת היא חוות דעת נקייה, זאת אומרת, הנה פה רואים שזה מגלה נאות את השורה העליונה בפסקה האחרונה, את החשבונאות, אז אין הסתייגויות, הערות של רואי החשבון, ועכשיו נעבור
לתכלס.
כן, אהוד יציג את התכלס. שוב פה אנחנו, אני אומר, בשונה מיש קולות שנגיע אליו, או לא יודע, עכשיו או אחרי זה, נראה את הסדר ששם זה רק כאילו דיווח, אתה אומר, דרך שמה שפה צריך לאשר, אז יותר מרוכזית, לא משנה, סומך עליכם.
רק אני אומר שהנהלת העמותה התכנסה בעשירי למאי וישרה את הדוח, וגם ועדת הביקורת התכנסה היום קודם וגם ישרה את הדוח,
כן.
זה רק כרקע כללי. כן, אהוד, בבקשה.
טוב, אז אנחנו מתחילים בעצם מעמוד 3, שזה עמוד של המאזן. לא נעלה אתכם יותר מדי בנתונים שמוצרים נדרשים, אז ככה במבט המרוק יש לנו את הרכוש השוטף, יש לנו מזומנים 654,000 שקל, סעדים ויתרות חובה 60,000 שקל, מועצה אזורית יואב 126, סך הכל רכוש שוטף 841,000 שקל, אחרי זה יש לנו השקעה במימון נכסים נטו 2,054,000, זה נחשב בצד האקטיבי ובפאסיב, זה אינפורמטיבי, יש לנו יהודה בניכוי התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 209,000 שקל, רכוש קבוע 179,000, וסך הכל בעצם צד האקטיבי שלנו זה 3,283,000. התחייבויות שוטפות, ספקים ונותני שירותים 555,000 שקל, זכאים בעקבות זכות 127,000, סך הכל ההתחייבויות השוטפות שלנו 682,000, אין לנו דברים חריגים פה ברמת העקבות, נכסים נטו שבעצם, זה בעצם סוג של הון עצמי של העמותה, מסתכמים ב-546,000 שקל, וסך הכל גם פה סוגר את הפאסיב שלנו, צד הפאסיב ב-3,283,000. זה צד המאזן. צד המאזן, אתם יודעים, זה בסוף יתרות ליום, הצד הרווח והפסד שלנו זה בעצם הפעילות, אז יש לנו בעמוד 4 את הפעילות, יש לנו מחזור הפעילויות, יש לנו השתתפות המועצה 287,000 שקל, הכנסות שיווק לתיירות 437,000 שקל, יש לנו את נושא של חינוך ותרבות 955,000 שקל, אתם רואים פה גידול ביחס לשנה קודמת, כי יש פה תרומה שהתקבלה על ידי גיינס, שהתקבלה, ולכן זה כמובן מקפיט את זה, ויש פה את הנושא של קרן מזרונות 70,000 שקל, שתכף אני אגע בזה בסוף הדוח. עלות הפעילות, פעילות לשיווק תיירות פנים בפסטיבל עם 408,000 שקל, פעילות חינוך תרבות וספורט 1,331,000 שקל, בסך הכל עלות הפעילויות 1,739,000, הכנסות נטו לפני הנהלה וכלליות 11,000 שקל. אנחנו מוסיפים הנהלה וכלליות, שוב, הדברים הם מאוד קונבנציונליים, אין דברים חריגים, הוצאות מימון, אנחנו בגירעון של 94,000 שקל. עכשיו אני מחזיר אתכם לשקלים, ואני רוצה להסביר לכם את הסיטואציה של ה-70,000 שקל, אנחנו בעצם רכשנו מחשבים בעצם לבית ספר נוף השדות, שעלות היא 140,000 שקל, והמקור המימון שלו זה 70,000 שקל מקרן מזונות ו-70 המועצה כתמיכה, שתינתן בשנת 21, ככה שבעצם הגירעון הזה הוא סוג של גירעון זמני כזה, כי אם יכלנו להכניס ה-70,000 שקל השנה, הרי שהגירעון היה פה רק 24,000 שקל, הוא כבר הופך להיות סוג של איזון כזה. אז בהתחשב בזה, בסך הכל הדוח הוא בסדר,
אין פה איזה משהו. טוב, כשניגע גם בפחת, אנחנו בעצם, יש פה הוצאה חשבונאית של הפחת של 44, שזה הוצאה אמיתית.
כן, כן, בסדר, יש אלמנטים כמובן כאלה גם שהם נכסים, אבל בסך הכל אין לי פה איזה משהו חריג לדוח, אז צריך לאשר אותו גם בעצם.
שאלות חברים? אז אם אין, ברשותכם, אנחנו ביושבנו כאספה כללית של העמותה, נאשר את הדוח הכספי של יואב לקידום, לחינוך, תרבות, ספורט, תיירות בעם. בעמותה רשומה, מה? בעמותה רשומה, סליחה, לא בעם. עמותה רשומה. מה?
הדוח המילולי,
זה? הדוח המילולי, אני בודקת אם הוא אצלי.
אני רוצה בינתיים, עד שהיא תמצא אותו, זה בסך הכול דוח יבש, בעצם האספה צריכה לאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי. הדוח המילולי הוא דוח אינפורמטיבי, הוא בעצם מציין שם מי הם ראשי החתימה, מחברי ועד מנהל, מחברי ועדת ביקורת.
אורי, לא ביקשת את זה.
וקצת נתונים מהדוח הכספי שאישרנו כרגע, אז אנחנו נדרשים גם לאשר אותו, אז אנחנו בעצם נאשר גם את הדוח הכספי וגם את הדוח המילולי לשנת 2021.
הנה הדוח המילולי.
מעולה.
זה הדוח המילולי.
הדוח יבש, אינפורמטיבי לחלוטין, אין שם איזה משהו חריג.
רגע, אני אעשה לה שיתוף בשביל החברים. דוח אינפורמטיבי שרק נותן נתונים לקוניים.
נכון
מאוד. אוקיי. טוב, אז אנחנו גם מאשרים את הדוח המילולי. הנושא הבא לסייף, סדר יומנו זה דוח בשוב ישיבה שלא מן המניין, זה תלונות הציבור לליאת, מבקרת המועצה. שנייה, אני פותחת את הדוח, כמובן נשלח לכם. אני עושה שייר סקרין, ואני מעבירה את רשות הדיבור לליאת, סליחה, בבקשה.
זה דוח תלונות הציבור מדי שנה במאי. השנה התקבלו 51 תלונות במועצה, 15 תלונות אצלי. 51 אנחנו רק עולים בתלונות, אבל מצד שני בעיניי זה מעיד על אמון גובר של הציבור. נתראו בעמוד 7. אפשר לראות את הפילוח, ורוב התלונות לא מוצדקות, אבל עצם זה שהם פונים ואנחנו מגיבים, למה נודע את זה? לא מוצדק. בוא נגיד לא זה פנייה מה זה תלונה, זה תלונה לא מודבקת. לא, תלונה זה מעשה מודבק של נגד החוק. אז אם אני לא חושבת, לא חרקתי מהתנאים, אני תלונה, אני חושב, אומר שאני לא בסדר. אם נגיד תלונה על זוזים, חוזרת על עצמך חוזרת על עצמך, אבל זה עונה כזאת בשנה, ואני פעלתי ועשיתי,
לא, אבל זה המון, פעלתי לדור.
כן, זה רגע.
62% זה המון, לא מודבק.
כן. יש תלונות שהן גם לא לפתחי, זאת אומרת, אם מישהו מגנה לתשתיות שמזה לפרד צריכה לשים, בציבים אופי.
זה לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי.
זה לא מוצדק, זה לא
רלוונטי. כן, אבל מבחינתנו זה לא מוצדק, כי זה לא קשור אלינו.
אוקיי, אין לי מה לעשות עם זה. בנוסף, מה שהכנסנו השנה של... התוכנה של אלף שמדינה נותנת לנו אפשרות מה שנהל את התוכניות ותוכניות בצורה מאוד מאוד מסחילת וטובה. אנחנו עוברים לראות מה נכנס, אנחנו עוברים לראות סלי מאוד מוגדר של כמה זמן אנחנו נגידים, ואנחנו עוברים על זה, וגם התושב מקבל את התשובה מאוד מאוד מהר. תודה פנייתך, יש מספר, יש תגובה, מסגרה, עוצלה.
אתם יכולים לעשות ניסוי כלים כזה, תשלחו, תגידו מה אתם.
מבחינת ההתפלגות הפניות, אז נותני השירותים הגדולים הם בעצם האלה שהם כמובן בראש הפניות, אבל זה טבעי, יש לנו את ההנדסה ואת המתנ"ס.
ואת החינוך.
ואת החינוך.
כן, חינוך ספורט, כן.
אבל שוב, זה בגדר הסביר, יש לנו כ-2,000 פניות, זה בשנה, זה סביר ביותר, זה אפילו 100. אנחנו עדיין הפניות רובן עם טלפוניות, אנחנו כן רוצים שזה יהיה...
גם מעניין לראות ש-20 וכמעט 2% מהפניות אלינו, מהפניות, לא מהתלונות, פניות טלפוניות שמגיעות למוקד, הן מחוץ למועצה, שזה עוברים פה, רואים פה, שואלים פה, כן.
ודאי, בגדול, תלונות הן תלונות רגילות, לא תלונות מיוחדות שיש משהו.
סיכום שלך, מה את חושבת את הפחת לשפר, כאילו את כל התלומות שקיבלת? כן, את כל התלומות של הציבור.
מה שעשינו זה תיקנו את ושיפרנו יותר את המערכת באמת שכל מחלקה יודעת בדיוק כמה זמן היא צריכה לעמוד על הפניות ועל התלונות.
אבל אין איזשהו נושא שאנחנו, אין נושא שעולה, זה מאוד ספורדי, אין איזשהו נושא שאפשר להגיד, חברים, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, סתם נגיד רישום לגנים, כל הזמן צוננים, אין כזה מצב. זה מאוד מאוד ספורדי, זה נכון, ליה?
כן, זה נושא
של הכלבים
שחוזר על עצמו הרבה, אנחנו פועלים ועובדים בנושא הזה,
אנחנו כן נעלים את זה. אוקיי, עוד שאלות ל... ליאת, אז תודה רבה, ואנחנו נאשר את דוח ביקורת תלונות ציבור, לקראת סוף השנה יש לנו גם את הדוחות הרגילים שליאת עושה, שהם בנושאי עומק, זה איזשהו דוח שנתי קבוע של התלונות והפניות, ויש גם דוח עומק.
אבל יש לנו הבנה לגבי הפלוק של האוכלוסייה התלונה, אני שואל בהקשר של הטלפון יורד אינטרנט.
מי הפונה? אני לא יכולה לשאול
כי... כי חלק מה... לא, אני...
סורי.
לא יודע, הערכה אפילו.
אני לא יכולה
לעשות את
זה. אני לא יכולה לשאול תושב בן כמה אתה. שאלה לא לגיטימית. אמרתי, אם אני
מתכונן, אני מודה שאתה לי... אבל אני תגיד
שאתה מוסיין מוגרת, אני לא יכולה לדעת. טוב, אז חברים, אני... סוגרת את הישיבת המליאה של לא מן המניין, ואני פותחת ישיבת מליאה מן המניין. ורגע מעט עדכונים.
רגע, סליחה, למה אנשים כאלה זה לא ישיבה מטעם
השמיניה? יגיד לך הגזבר או הרואה חשבון או המבקרת.
זה פחות מפריע שאין דיונים שעושים הדיונים
מתחבים, והם דיונים בישיבה נפרדת. כאילו לייחד אותם מהדיון הרגיל.
לתת להם יתר כבוד.
תקציב, באישור תקציב עוד
לא. חשוי כאילו.
לא, 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 לא.
זה דווקא לתת להם כאילו כבוד, כאילו, לא מעניין.
טוב, אז... מעט עדכונים, אם אתם, שדרוג מערכות הביוב, רק לשתף אתכם, שהרי אנחנו אמורים להתחבר למועצה האזורית שפיר, הם אמורים לבנות עבורנו מודול, מרכז המועצה אמור להתחבר למט"ש שפיר, והם יצאו למכרז לבניית המודול, מה שאומר שההתחברות שלנו מתקרבת, ובקרוב, אני מקווה שעד סוף השנה, נצליח להתחבר לפחות בזרוע אחת של המפעל המרכזי. ואנחנו ברגע שיהיה להם קבלן זוכה גם נדע לדייק את הלוחות זמנים. וואי פארק, עבודות הפיתוח מתקדמות במרץ, כולל צומת 383 שמהווה איזה אבן דרך. אנחנו במקביל ביקשנו בקשה מנתיבי ישראל לרמזר את הצומת. זה עדיין נמצא מסע ומתן איתה, ואנחנו צריכים להסביר להם למה הרמזור הזה חשוב, אבל אנחנו במקביל התחלנו לפעול לרמזור הצומת. 70 שנה למועצה, אנחנו, יש לנו אירוע C, וזה אנחנו נשלח אולי זימונים, אבל תרשמו ביומנים, ב-25 לאוגוסט, אירוע C בבית גוברין, באמפיתיאטרון, מאוד, מאוד מומלץ, של בתיה. זה בטח היא יצאה בי שככה. אצלי, מתי. לא, רק הטלפון של בתיה. כנראה. דבר איתה כשהיא תבוא, או שהיא תחזור, בסדר?
תביא עוד דוק.
ביי, ביי.
למד שלילי.
נמשיך. אני רוצה רגע להראות לכם, לשתף אתכם, וזה רגע ארז יעזור לי. ארז פה? ארז, אני רוצה להראות את הסרטון של... של פותחים, ספר להם על הפותחים זה. הנה, אני הולכת. של ה... של משאירים חותם. הנה, רק לומר שלפני שבוע נחנכה תערוכת משאירים חותם ביואב, אני לא יודעת אם מישהו מכם היה. אירוע מרגש ברמות, היום היינו בגלאון ואמרו לנו כמה זה מרגש. שנייה, אני...
בכל מקום. אני רואה את קבוצת האנשים שלנו. אנחנו באנו לכאן כדי להקים קיבוץ, היה לנו אספירציות סוציאליסטיות, שוויוניות, קומונה. אנחנו יכולים לדור. יש פה קיבוץ? לי קוראים אריאל, ולרעייתי החמודה קוראים ורדה. היא מנהלת המסעדה קונדס ורדה. חיפה. וגם היום.
משה דיין, קראתי, הכרתי את כל האנשים, את כל האלופים, את כל העובדה למיניהם. ב-58 היינו ארצה, אז איתנו
לקראר,
היינו בין החיצונים, והתחלנו לבנות. אז עבדנו בחקלאות, היה לנו רפת די גדולה. היה מילים עם תרנגולות והכל. והיה 38 ילדים פה בסך הכל במושב, ועכשיו יש לנו 350 ילדים.
אכבד אותם, אני אתן עד הסוף, בכל זאת. גם המתעדים, המצלמים, ויצא ספר, כל אחד קיבל ספר של תיעוד כל הוותיקים האלה, עם הסיפור בקצרה, אז גם המתעדים היו תושבי המועצה, הוותיקים, בעצם נחנכה תערוכה, מאוד מרגשת, הם קיבלו תעודה וספר, והתערוכה הזאת תנדוד במהלך השנה בין מוסדות החינוך ומועדונים שיזמינו. כמובן היא תהיה באירוע השיא ב-25 באוגוסט. אירוע מאוד מאוד מרגש, הגיעו כולם עם בני המשפחה, היה... הובל על ידי עמותת גילאור, בתכלול. מה? נכון, מפיקה ראשית מילי. מפיקה ראשית מילי. כן, היה באמת מאוד מאוד מרגש.
אני מאוד שמחתי לראות דווקא את החבר'ה של נחלה, ושל סגולה, ושל ורדון.
כן.
לראות שילוב עמים, עדות, whatever.
תודה, גנית.
זה, מי שערך את זה, שמור.
כן. אוקיי, ב-14 לשישי יש אירוע, גם שמשתלב ב-70 שנה למועצה, אירוע 40 שנה למחול, אם מישהו מחברי המליאה מעוניין להגיע, חברי ההנהלה מחויבים להגיע, מישהו מחברי המליאה מעוניין להגיע, אז נא לשלוח לנו מייל ואנחנו נדאג בבית הבנים. 40 שנה, אירוע הפקה מאוד מאוד גדולה של רבקה, של רבקה ברק. אז אם מישהו באמת מומלץ בחום, כל מי מחברי המליאה שמעוניין, נא לשלוח מייל לאורית גוטמן, ויחכה לכם כרטיס כניסה, גם העורך דין מוזמן. אוקיי.
בוא נעשה את ישיבה שלום מן המניין ותגיד את זה.
כן, כן. רק לומר שאתמול הודיעו לנו שלא זכינו בפרס חינוך ארצי, מחד, אבל מנגד כן זכינו להיות מצטייני מחוז דרום, ובטקס חגיגי קיבלנו תעודה והערכה רבה, אז יש טוב וגם קצת אולי פחות. תראה, זה באמת, מירית פה שקטה, אבל יש כנראה הרבה, יש גם הרבה מאוד פוליטיקה, כן.
אני רק אגיד שזה היה מאוד מאוד חושב לנו, כמערכות חינוך, אני חושבת שלמדנו המון, כתבנו המון, שיימנו המון מהתהליכים שאנחנו עושים, סיפרנו סיפור שלנו, אני חושבת שזה היה חשוב, לא משנה מה.
מאוד נבננו מזה, כן.
אני חושבת שמערכות החינוך קיבלו זרקור של הרשות מאוד חשוב ומשמעותי, ושפוע על ההחלטה בכל מקרה.
כן.
ותודה בכל מקרה, לארז, ביאנקל.
אנחנו הפצנו סקר שביעות רצון, אחת לשנתיים אנחנו עושים סקר שביעות רצון תושבים, אני יכולה לומר לכם שאין הרבה היענות, אז אם אתם בדרככם יכולים לסייע ולעודד תושבים לענות, זה חשוב לנו, אנחנו לומדים מזה דברים. אז לא יודעת, אני לא יודעת, אז כן, אז אם אתם יכולים לעודד, נשמח. אני עוד אעדכן שלפני בערך שבוע אושרה, רק לידיעה, שוב זה לא נוגע לנו, אושרה תוכנית של קריית גת, כרמי גת צפון, שזה לא על שטחים של המועצה, אלא שטחי מנוחה לחיש, וישרו להם את התוכנית, ורק לידיעה.
איפה, בוועדה
המחוזית? בוועדה הארצית לתכנון ובנייה. זה אושר כמתחם מועדף לדיור, וזה מתקדם. מהבחינה הזאת...
מנוחה פנימה
שהתפטר מהם? מנוחה, תהיה שכונה של קריית גת. אוקיי, ואני מבקשת להוסיף סעיף לסדר היום. אנחנו רוצים לאשר... העסקת נהג שעתי, שהוא מעל גיל 70, בשם יאיש חתוקה אזריה, אז אם אנחנו נוסיף את הנושא הזה לסדר היום, אין התנגדות. טוב, אז עכשיו. נהג שעתי זה בעצם, אנחנו נגיע לסעיף ונסביר. טוב, אבל אנחנו קודם כל נאשר את הוספת הסעיף ונגיע. זה מיד אנחנו מגיעים. דבר ראשון, אנחנו נאשר את פרוטוקול מליאה מתאריך 26 לרביעי 22, לא הגיעו הערות, ולפיכך אנחנו מאשרים את הפרוטוקול. אישור העסקת נהג שעתי, יאיש חתוקה, בעצם אנחנו מדי פעם נדרשים לתגבור כוח האדם לאוטובוסים שלנו, בעבודה שעתית לא עובד קבוע כמו העובדים הרגילים שלנו, אלא עובד על בסיס שעתי. יש עובד אחד שאנחנו מאוד מאוד מרוצים ממנו, שלום ביקש אפשרות להמשיך להאריך לו את העסקה מעבר לגיל 70, יש ועדה להערכת שירות שהתכנסה וממליצה לנו, גם אני ממליצה בסך הכל שביעות רצון מהעובד, ולכן אם אין התנגדות אנחנו נאשר את המשך העסקתו לשנה נוספת. יש לנו דיון בדוח כספי של עמותת אשכולות יואב, אני תסביר אורי מה ההבדל, מה אנחנו עושים.
אשכולות יואב התאגיד עירוני כמו החקל, ולכן אנחנו נדרשים כמליאה רק לדיון ודיווח, יש לה אספה, יש לה הנהלה, הם אישרו, אז בעצם כמו פעם קודמת, זה גם פה כמובן הדוח של רואה חשבון חגי נמיר, דוח של מידד הלוי, הוא אומר שהדוח הוא נאות, ואין בעיה בנתונים, ועוד יציג עוד שתי דקות את ה...
אתה לא חייב להקריא את כל המספרים.
כן,
נכון. כן.
אין בעיה. באמת, פה באמת אנחנו רק דנים ולא מאשרים, כי זאת לא אושר בעצם. אז בסך הכל אני אתן שוב טלטי מלמעלה, אז יש לנו את הנושא של רכוש עוטף 2,300,000, רכוש קבוע 190, סך הכל האקטי זה 2,499,000, התחייבויות שוטפות מסתכמות ב-1,738,000, סך הכל הנכסים נטו, שזה הון עצמי, כמו שאמרנו, 760,000 שקל, וזה סוגר לנו צד הפסיק 2,499,000. רווח ויסד בעמוד 5 בעצם מציין לנו את הפעילות של המתנס. לא נעלה אתכם בכל המספרים פה, כבר דנו עליהם גם בוועדת ביקורת וגם בהנהלה וגם באספה. אני לוקח אתכם למטה בעצם לנושא של הגירעון בעצם, הגירעון הוא 236,000 שקל, כאשר יש פה שתי אלמנטים שאנחנו בהגדרה ידענו עליהם, זאת אומרת אחד זה נושא של חוגי השערה, שתיים, מוזיקה וחוסר של תקבול, בנושא של בית ספר חופש הגדול של 100,000 שקל בערך שצריך היה להיכנס ועדיין הוא נכנס. זהו, זה הדוח בסך הכל.
יש את הנושא של המס הכנסה, נכון?
יש מענקי קורונה שאנחנו...
יש מענקי קורונה שלא באים פה לידי ביטוי ואנחנו מקווים לקבל, שבסך הכל בסוף למרות להיות שנת קורונה, הגירעון לא אמור להיות... הוא אמור להיות...
במידה ביוקר,
כן. כן, במידה ביוקר הוא אמור להיות נמוך בהרבה. אוקיי, אז אנחנו הצגנו בפניכם את הדוח.
מה הדוח הזה שאנחנו צריכים ללמוד על 2022? אולי לעשות תיקון על התקציב של 2022? לא שיש לי אגב עם גרעון בגלל הסיבות האלה.
כן, לא, לא, אני לא חושבת.
אין לנו איזה משהו חריג ברמת הסעיפים. זה פשוט חלק מזה, חלק זה בתקצוב המובנה של אשכולות והפרדן, שזה מה שיקרה. חלק זה חוסר בהכנסה, כמו שאמרתי, שזה בספר החופש הגדול שצריך להגיע. אני חושב שזה בסך הכל מנוהל טוב, מנוהל בצורה מאוד טיפית על ידי אורית פה במקרה, הנה היא נמצאת שם, לא שמרתי להגיד את הזמן, אבל בסך הכל, הרי מנוהלים, אני כבר אומר לך בצורה מאוד...
לא, אין לי טענה, אולי לא... אין לי טענה על ניהול, אני רק אומר, יש הוצאות וזה בסדר, יש פעילות, שאלה אם לא נכון, ב-2022 קיצבנו את זה ב-X שקלים, להוסיף את עוד שקלים כדי שלא...
הגירעון לא נובע, הגירעון...
אני אגיד לך שיש לנו השפעה, תזכור ש-21 מלווה ברבעון ראשון של סוף הקורונה, בכלל המערכות, בכלל. זאת אומרת, ינואר מרץ עוד היה את הסוף, אתה יודע, ולכן יש פה גם השפעה של חוסר גם אולי הכנסות שמביאות לידי ביטוי פה, שאם היה הכל מתנהג כמו כשורה, אני מניח שהגירעון לא היה כזה, ואולי אפילו היה מאוזן, אז...
תכף אתן לאורית להתייחס, אורית בבקשה. נושא הבא לסדר יומנו זה אישור העסקת, הערכת העסקה של מהנדס המועצה הרצל, מעל גיל 70, דומה להנהג, אבל הפעם זה עובד בכיר, ואנחנו נדרשים על פי חוזר מנכ״ל לאשר את זה גם במליאת המועצה, או כאילו כעובדים בכירים, ומה שכתוב בחוזר המנכ״ל, שההחלטה היא בהחלטת ראש הרשות, וטעונה אישור המועצה, בסך הכל סביבות הרצון מהרצל מאוד גבוהה, מיוחד שאנחנו לאור... לקראת היתרים בפארק התעסוקה, המקצועיות שלו היא סופר רלוונטית, הנהלת המועצה גם הביאה סביבות רצון גבוהה במיוחד מהתפקוד שלו, לכן אני מבקשת להעריך את שירותו, ואם אין הערות אנחנו נאשר את הערכת שירותו של הרצל אלעני בשנה נוספת. עדכון ופתיחת טברים, שני טברים, אחד טכני, אנחנו קיבלנו בשעה טובה את התשתיות ההיקפיות שביקשנו לבית ספר נוף השדות, זה ההגשה שהגשנו למשרד החינוך, קיבלנו תקבול, שזה פה המקום שוב להודות להרצל ולאייל על התקבול, כי זה הגשה מאוד מורכבת שהיא מעל ההוצאות הרגילות שמשרד החינוך נותן, בסך 2,026,135, אנחנו נעדכן את התבר, תבר 1591, מה? כן, ואנחנו השתמשנו בכסף הזה, זה לא כסף שלא השתמשנו בו, אז אנחנו נעדכן את תבר 1591, בינוי בית ספר נוף השדות, ואנחנו מבקשים לפתוח תבר 1698 עבור מערכת כריזה בצפית מקרן הפיתוח המועצתית, יש משהו להגיד על זה? אנחנו אמורים לקבל חלק מזה בחזרה, כן.
כמו כיתות שם, זה לימוד.
חלקי, אנחנו אמורים לקבל החזר חלקי, ממשרד החינוך, אנחנו קודם מבצעים ואחר כך אנחנו מגישים, ממש כמו עם הכיתות שמע, אז אנחנו בשלב הראשון נפתח את כל הסכום, 200,000 שקל מקרן הפיתוח המועצדית, תבר 1698. נושא נוסף שככה על סדר יומנו זה, אני אפתח, זה לא פה, רגע, נלך להנהלה, בהנהלה זה יהיה, פה, טוב, יש לי מצגת. התקבלה בקשה להכריז על שכונה בקריית מלאכי כמתחם מועדף לדיור שנקרא רובע אילת, תכף אני אראה איזושהי מצגת. לפני חודש הגיעה אלינו פנייה ממנהל התכנון, על פי סעיף 3(ב)(1) לחוק, קובע כי ההמלצה להכרזה של מתחם דיור נשלחת להתייחסות הרשויות, שזה פוגע בהם, ואנחנו נדרשים את התייחסות המליאה לעניין הזה, ואני צריכה... מה? רגע, כן, 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 לא, לוקחים לנו אדמה, אני תכף אסביר. אני אגיד ככה שבעצם יש הרבה מאוד גורמים, אני אתחיל מהמצגת ואז אני... שנייה, קודם כל נעשה שייר סקרין. רגע, 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 אני אראה כבר. החברים של הזום יגידו לי אם הם לא רואים, אז אנחנו נעשה... שנייה. טוב. אם אתם רואים, אני אזיז את זה. פה קריית מלאכי, פה צומת קסטינה. פה אזור התעשייה של קריית מלאכי שהוא צמוד אופן לתימורים, פה מושב תימורים. הכתם הכחול, זה הכתם שהם מבקשים. יש כתם אחד פה וכתם אחד פה, תכף אני ארד לרזולוציה. ובעצם הקו הלבן הזה זה תחום השיפוט שלנו, ופה יש תא שטח של 1,100 דונם. שנדרש לקחת מאיתנו. רגע, 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 שאלות טובות, אבל רק רגע. אני רק אומר שבעצם יש הרבה מאוד מתנגדים לתוכנית הזאת, ואני נמצאת בקשר עם כולם, גם מושב תימורים, גם ראש המועצה של באר טוביה, גם מנכ"ל גדש עציון, הקרקע הזאת שייכת לקיבוץ, תכף אני אגיד לך, קיבוץ, רגע, קיבוץ אין צורים, קיבוץ אין צורים, מעובד על ידי גדש עציון, אז אני גם בקשר איתם, תנועת המושבים אני בקשר איתם, וכמובן מרכז שלטון אזורי, או מה שמרכז המועצות האזוריות, גם איתם אני בקשר, משרד החקלאות אנחנו בקשר, כל הגופים האלה ישלחו את ההתנגדות שלהם. עוד אני אומר שאני הייתי בכנסת לפני שבוע, נפגשתי עם מספר חברי כנסת בעניין הזה, נפגשתי עם אלון שוסטר, בני גנץ ועוד איזה חברת כנסת מכחול לבן, נפגשתי עם יאיר לפיד, נפגשתי עם...
בישיבה.
עם, לא, 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 בפגישות ככה עשיתי פעם, אני לא עושה את זה הרבה, אבל ככה דפקתי על דלתות, הייתה גם ישיבה כמה ימים מאוחר יותר, עם שרת הפנים ושר השיכון, עם ראש הדיור הלאומי ועם מנכ"ל יושב ראש רמי וכל המנכ"לים, בהתנגדות גורפת של הרבה מועצות אזוריות לכל מיני ועדות, זה נקרא ותמ"ל, לא רק אצלנו, בעוד כמה רשויות, הגענו כ-20 ראשי מועצות, עשינו הרבה מאוד בלגן, איימנו כל מיני... אז זה המצב. בכל מקרה, אני רגע אציג לכם את ה... אני אציג לכם את התוכנית, כן, תימורים ממש במצוקה קשה, אני אציג לכם בקצרה את התוכנית, אני אראה לכם את התגובה שלנו, ונמשיך. אז זה תא השטח, אתם יכולים לראות את זה פה, קריית מלאכי היא מסומנת פה בכזה לבן בעיר, וזה תא השטח, כאן קדמה, כאן אל עזי.
מה
תדחה,
יש התייחסות לגובה...
כן. כן, 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 ברור, ברור, יש כאן מגבלות תעופה של המגדלים, של הבתים, יש מגבלות תעופה, תל נוף, חצור, כן, כן, אבל בהחלט, יש שם תחומי טייס מורכבים, אז אתם יכולים לראות שוב את קריית מלאכי, את התא שטח המבוקש, אני אומר לכם שתא השטח המבוקש, אתם רואים במועצה אזורית יואב, האזור שלנו הוא 1,100 דונם, כמו שאמרתי, מתוך באר טוביה הם רוצים 1,700 דונם, זה רק שלב ראשון, זה חלק מתוכנית מאוד מאוד גדולה שמגישים כאן, אני לא אספר לכם את זה הרקע למה משרד השיכון חושב שצריך להכריז על זה כמתחם דיור מועדף בוותמל, שוב ותמל זה ועדת אדהוקית שעוקפת את הוועדה המחוזית ואת המועצה הארצית, היא עוקפת את כולם בכדי לעשות את הדברים מהר, אנחנו טוענים שזה לא מהר, אבל תכף נראה. יש כאן... רגע, אוקיי, אז אנחנו, שוב, יש כאן כל מיני נתונים, קרקעות, בעלויות. למה אנחנו מתנגדים? תראה, קודם כל אנחנו, אני אתפרה לך למה אנחנו מתנגדים. אני אומר בזהירות שיחסית למקרים אחרים, הנזק פה הוא נזק מינורי. אני חושבת שהתוכנית הזאת לא נכונה גם לקריית מלאכי, באמת. אז אני, אבל אני תכף אראה לכם, תכף אני אראה לכם. כאן אפשר לראות שיש מרקם שהוא שמור, יש כאן מרקם שמור. רגע, לא, זה מאגר, זה מאגר. יש כאן את כל ה... בכל מיני רקעים, מראים לנו את השכונה בכל מיני רקעים. זה רקע למשל של הקריאת חרסית, שהשכונה הזאת דורסת את תמ"א 14 לקריאת חרסית, אז היא גם עולה עליה, כנראה שיגרעו את זה מתמ"א 14. תוכנית מאוד מאוד מורכבת, היא בטח לא ותמלית, היא בטח לא משהו שהוא כזה במיידי להריץ ולעשות. אתם רואים כאן שיש כאן, נדמה לי, רצועת חשמל ותשתיות לאומיות והרבה מאוד. אתם רואים פה, רק רגע, אתם רואים פה את הקו הלבן, שהוא ברקע תוכנית האב היותר גדולה, שכוללת עוד, עוד מבנים. כל מה שדורים פה בכתום זה... אתה רוצה להגיד משהו? אוקיי. אז יש כאן עוד, עוד תוכנית צל שהיא גדולה יותר, כולל בעתיד, אתם רואים כאן את הקו הסגול, את הקטם הסגול הזה, זה כבר שטח שיפוט שלנו, שהם, אפרופו מתנגדים, שהם רוצים, וזה לא עכשיו נקודתית לרוב האלה, אבל בתוכנית העתידית שלהם, הם רוצים לקחת לנו כאן, מתורה מצפון לקדמה.
50 שנה הם רוצים להגיע לצמולה.
נכון, נכון, נכון. נכון, אז כאן הם רוצים להקים אזור תעשייה, שהם ייקחו לנו קרקע ויעשו שם אזור תעשייה, הם רוצים לקחת את מסוף האגרגטים, שבתכנון, אני לא, הם לא נותנים לי. הם לא נותנים, ביגשנו בקשה, לא נותנים.
זה מסכם הגג שאושר?
לא, לא, לקריית מלאכי עוד לא אושר הסכם גג, אני לא יודעת.
הוא נחתם.
מה?
נחתם הסכם גג. נחתם הסכם גג.
יכול להיות. אז, אבל הם בטח רוצים את זה. אבל אני לא מעדכנים אותנו בפרטים האלה של מה נחתם ומה לא נחתם. ביום שאני הייתי בכנסת גם היה שם אליהו זוהר, ראש העיר של קריית מלאכי, גם הוא עובר את החברי כנסת ועושה את העבודה שלו. אבל בוא נגיד שהתוכנית הזאת היא רק סנונית ראשונה לתוכניות יותר גדולות, לקרקעות יותר גדולות, למתחם אגרגטים, שזה ממש תחנה של נמל יבשתי של כל החומרי קריאה שיגיעו מהדרום. מדובר פה בתוכנית מאוד מאוד גדולה, שזאת הסנונית הראשונה. מה? לא יודעת, לא, אבל הם בקלות יכולים, אוקיי. אז יש כאן עוד נתונים של של כל העבודה שהם עשו, של מה שהם רוצים. מבחינת, אתה שאלת על גבעים, אז יש כאן כל מיני קריטריונים של כל מיני סוגי מגורים, לפי גובה. הם הולכים לבנות כאן, הם חודרים לפוגעים בנחל האלה, הם הולכים לבנות כאן כביש במנהרה, ובאמת תשתיות מטורפות. למה שנדרש, הרבה מאוד השקעות, פה הם מראים חלופות, אני אחסוך לכם את זה, אני אראה לכם את הטיוטה של המענה, אני אראה לכם את הטיוטה של המענה, שאנחנו בעצם, אני אנסה להסביר למה אנחנו מתנגדים, אוקיי, אני כבר הכנתי טיוטה, כי הם שלחו לנו לפני חודש, והם אומרים שאני צריכה להגיב תוך חודש באישור מליאה. מליאת המועצה צריכה להגיב תוך חודש. שלכאורה, אנחנו בפעם הקודם שקיבלנו את זה, עוד לא היה, היינו כבר יום אחרי ישיבת מליאה, ועכשיו אני, היום, מחר אני צריכה לשלוח להם את ההתייחסות, אבל בעצם למה אנחנו מתנגדים? קודם כל החזון שלנו הוא טיפוח שטחים ומרחבים פתוחים וערכי נוף וטבע וכולי, ורגע, וזה קודם כל ברמה העקרונית. ועכשיו מה עיקרי הסיבות להתנגדות שלנו? חוק הוותמ"ל שחוקק כהוראת שעה מדבר על תוכניות מהירות, ועוד כותב בתיקון שלו בפנים הערים, באוכלוסיות מיוחדות, מדברים על ערבים ודתיים בעיקר, יוגבלו תוכניות על שטחי משבצות חקלאיות, ואנחנו טוענים שהתוכנית הזאת היא לא בדיוק בהגדרות החוק. בנוסף, יש החלטת ממשלה שמספר 2457, ממשלה רואה את ההתחדשות העירונית כיעד מרכזי, ואנחנו לא חושבים, לא רק אנחנו, כל הגורמים שמתנגדים, שבאמת היה התחדשות עירונית מספקת בקריית מלאכי לשיטתנו, יש עוד שטחים שצריך לצופף את העיר לפני שפוגעים בשטחים פתוחים בצורה כזאת דורסנית. כל הנושא של המרקם הכפרי, ראיתם שטחים רגישים עם רגישות נופית, אקולוגית, נחל האלה, יש כאן מפגעים סביבתיים, יש כאן גם פטש תימורים שעובר שדרוג תחנות כוח, קווי גז, קווי מתח, יש כאן מגבלות תעופה, גובה, הרבה מאוד דברים שהם בעצם מפגעים, ושוב מעידים על זה שהתוכנית הזאת לא ממש ישימה לשיטתנו, היא לא עומדת בקריטריונים של מרקם עירוני חדש, היא לא מציעה ציפוף או התחדשות בתוך קריית מלאכי. פינוי בינוי, נכון, נכון, כי עדיף לעשות תוכנית, לחתום על הסכם גג, לקבל הרבה מאוד מיליונים, לבנות שכונה חדשה, למתג יותר טוב את קריית מלאכי, זה קשה לעשות התחדשות עירונית, אבל שוב ברמה הלאומית, מדינה שהיא כל כך קטנה, עם משאב קרקע כל כך מוגבל, רגע צריך לעשות את זה בזהירות רבה. דיברנו על תמ"א 14 של הקריאה, שזה משאב לאומי, מסדרונות אקולוגיים, הם פוגעים במסדרונות אקולוגיים, זה באופן כללי ברמה הלאומית, ברמה המקומית שלנו, הם נצמדים ליישוב אלעזי עם מאגר, המאגר, הם אמורים להעתיק את המאגר שנמצא ליד תימורים, להעתיק אותו כי הם הולכים לבנות על המאגר, המאגר של המי, של התיאור השניוני, שלישוני מהמטש, הם אמורים להעתיק אותו, ואתם שמתם לב ממש בצמידות לאלעזי על הגדר שלהם, וזה יכול להיות מפגע, ואין בעצם חיץ, ואין שום דבר, הם לא חשבו על דרך הגישה, הם רומסים את דרך הגישה לאלעזי, שם בתוך ינון. משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל. כפר הנוער קדמה, גם הוא, הם מתקרבים מאוד לכפר הנוער קדמה, ששוב, ככל שהכפר הזה מבודד בגלל הרגישות ה... אנחנו עכשיו נחפש סיבות ליואב, כן? פגיעה בקרקע חקלאית איכותית, כמו שאמרתי, קיבוץ אנצורים וגדש עציון, וגם התוכנית מתאר שלנו עם כל החשיבות של השטחים הפתוחים ואני מאמינה שלנו, לפי כל הסיבות שמניתי לעיל, אנחנו מתנגדים. זהו, שאלות?
יותר
ההתנגדות,
אבל
כן.
אם אני מסתכל על המפה, רחמי על לוס אנג'לס.
כן.
לא יכולים להתפשט לשום מקום.
לא, אז קודם כל הם יכולים, אני אומר, אני אומר...
יש את חצור, ויש שם שדה התעופה, חיים מאוד בלילות.
אני אומר, אני אומר...
שערים מקום השנייה, אני לא יודעת מה הכל הם
צריכים לעשות את פינוי בינוי. זה יכול רק לעזור לעיר הפינוי בינוי, אבל אני רק אומר שהבחירה... הבחירה לחצות את כביש 40, לעשות מנהרה, לעבור לשם, כשלמשל, היסטורית, אני רק אראה לכם עוד פעם את המפה.
אחרי שיעבירו שם על 25 אלף תושבים, יכריזו אותה על עיר, יפצלו אותה של עוד רשות.
לא חושבת, אבל אם אני מסתכלת רגע פה, רק מראה לכם... מראה לכם פה, אז קודם כל, כל המאגר הזה, כל זה אמור לעבור ליד אלעזי, פה זה אלעזי, זה עבור להיות מועתק לפה. באמת הולכים להקים כאן מנהרה, גשר, ועוד מה שרציתי להראות לכם, שהם משום מה, בגלל השלטון הקודם, הוותמ"ל הזה הוא כבר מוכן כמה שנים הוא ברקע, וכבר הגבנו, וכבר התנגדנו עליו, התנגדנו פעם, וזה נבלם, ועכשיו זה חזר. אבל הם לא הלכו לתלמי יחיאל ולא לכפר אחים, שזה יש כאן שטחים חקלאיים, יכלו גם ללכת צפונה, אבל המשלטון הקודם היה, הייתה לו דריסה, כאילו לא ישימו אוף ששר ישראל כץ וזה, כן. כן, אז אוקיי. טוב, אז ברשותכם אנחנו נאמץ את ההתנגדות ונשלח את התגובה שלנו. נושא הבא לסדר יומנו, משהו יותר חביב ונעים, עכשיו אנחנו בזה. כן.
הדוחות כספיים.
כן. מה?
של היישובים, של היישובים.
רגע, רגע, כן, איפה הדוחות הכספיים?
אתה לא יכול
להיות
שזה הדבר
הנעים? לא, 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 לא,
זה לא, כי זה דילגנו על זה.
סליחה, איפה הדוחות הכספיים?
יש לך, הנה פה, יש לך שדה יואב, נחלה ו...
רגע, כן. לא, אבל אני אעבור לסדר היום, כי אני רגע... טוב. אישור דוח כספי, דוחות כספיים מבוקרים של שלושה יישובים, בית גוברין, נחלה ושדה יואב, מי שירצה אני אפתח דוח ספציפי, אבל אם לא אורי ייתן את
שום דבר. תדגשים. שוב, פה אנחנו באמת רק פורמלית לאשר, זה נשלח, זה מבוקר. אנחנו, אהוד סקר אותם גם, הוא לא ראה שום הערות, לכן אנחנו לא רואים סיבה להתנגד או לא
להשאיר. אז אם אין שום הערות, אנחנו נאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים משנת 21 של בית גוברין, נחלה ושדה יואב. אוקיי, עכשיו אנחנו, יש לנו עוד שני נושאים בסדר יומנו, אנחנו בסדר עם הלוז, אחד מצטרפת אלינו כאן חגית שתציג בשם אלינה ומחלקת הגבייה, שנייה שזה יעלה.
תוך ביצוע לשנת 2021.
תגידו לי הקהל אם אתם רואים שזה עובר. עובר?
כן.
טוב, בבקשה.
דוח ביצוע של מחלקת הגבייה לשנת 2021 לגבי שומה והכנסות ארנונה והכנסות שונות. נתחיל להציג את נתוני שומת הארנונה לשנת 2022.
חמש דקות. כן.
סך הכל חיוב שנתי של ארנונה לפני הנחות זה 48 מיליון. סך הכל גודל שטחים מחויבים זה 2.5 מיליון. יש פה את ההתפלגות לפי סוגי נכסים. בגדול, עכשיו, איפה אנחנו נמצאים? ביחס לתעריף הנפתי וביחס לתעריפי מינימום מקסימום של משרד הפנים, אז אנחנו שם...
אנחנו הכתום.
אנחנו הכחול.
הכחול, אוקיי.
הכחול, זה התעריף המשוקלל.
כן, הכחול, אנחנו הכחול.
התעריף המשוקלל למגורים, ביואב זה 41, בעצם אנחנו, יש חמישה תעריפים של מגורים, עד 140, 100, 100, 200, אנחנו במשוקלל 41, שהמינימום של משרד הפנים הוא 36, המקסימום 27, והתעריף הנפתי, הממוצע הנפתי זה 60.
המקסימום הוא ארצי, וזה הממוצע של מחוז אשקלון, של נפת אשקלון. אנחנו כמובן כ-20 שקלים מתחת לנפת אשקלון. אתם יכולים לראות משרדים. גם במשרדים אנחנו, בטח מתחת מהממוצע הארצי, אבל מהנפה, אנחנו חצי מהנפה, תעשייה, אתם יכולים לראות. אם יש שאלות, אל תעשיסו.
מה זה
כולל
נוחות?
לחר הנחה. הגריה נגיד.
כל
הסופים
הקטנים
של סטודיו,
לא, לא, לא.
מספרה
זה גם
מלאכה.
כן.
כן, יש לך בודה, גם
מוסס. לא, לא, ברצינות עכשיו. סטודיו של קרמיקה, של
דובאי. לא, זה דיון אחר, משקה. מתי אני, איזה דיון אחר, מתי אני הולך למגורים ומתי זה מלאכה. אבל אני אגיד לך...
זה לא מגורים, אם יש לי סטודיו לקרמיקה, זה לא מגורים.
אסור לך בבית.
אבל אם את עושה בבית, נוכל לתובות מהבית.
יש פה, אני אגיד ככה, אנחנו זה עולה בסקרי נכסים פה ביישובים ואנחנו משתדלים, מקלטים שנעשה בהם חוג אמנות וגובים בו כסף, מקלט שעושה בו, אנחנו משתדלים להיות מאוד זה, אני, אבל באופן עקרוני, מי שעושה כסף בתוך הדבר הזה, זה אמור להיות אפילו לא מלאכה אגב, משרדים וזה.
אם אני הולכת להקים עכשיו באמת, באמת את הסטודיו לגרמיקה, אני צריכה קודם כל בשביל הסטודיו, סליחה, זה אני צריכה פה, מצד אחד, וזה נכון. עכשיו, כל הקיבוצים היום, וגם המושבים, המלכות הקטנות האלה, כמו שאת אומרת, לא מבלפות טובות מהבית, חוג יוגה, וחוג פילאטיס, וחוג כזה, וחוג כזה, וחוג כזה, זה המון כסף, סליחה.
ארנונה? לא המון כסף.
לא, זה המון
מקומות. זה המון, זה המון מקומות שחוץ מרישוי העסקים והכבאות וכל השטויות האלה שיש, אז זה צריך המועדוני נוער.
לא, זה מבנה ציבור אין בעיה. מבנה ציבור לא מחויב.
אוקיי,
בסדר. מבנה ציבור לא מחויב.
אבל כל משהו עסקי. כן. מחויב כמו שמחייבים אותם במס הכנסה. ארנונה זה מס לכל דבר.
אבל אם יש לחוג, יש, בנגב יש ארבעה, ארבע מקומות של חוגי...
מה שכזה, מוקלטי, זה הכי.
פילאטיס. לא באמת אני אומרת, אין לי בעיה איתה. אבל הם צריכים רישום, נכון? כי זה לא יכולים בכלל לפתוח, כי זה ביטוח.
אם אנחנו יודעים על זה, אז כן. אם אנחנו יודעים, הם צריכים רישוי, ואם ואם הם עושים, והם צריכים לשלם ארנונה. בחלק היחסי, שבהם הם מתפרנסים ממנו.
נכון, בסדר.
זהו, אבל אם אנחנו יודעים, אנחנו מטפלים בזה. לא תמיד אנחנו יודעים. אוקיי, בואו נמשיך, חבר'ה.
התפתחות החיוב מבחינת גודל השטח משנת 2011 עד 2022, בשנת 2011 סך השטחים המחויבים בארנונה היו 1,187,000, כל היום זה כבר 2.5 מיליון, יש כמותות של 117%, שאנחנו רואים
מבחינת...
מבחינת מגורים בעצם זה 54%, ומה שרואים בעצם...
מבחינת מגורים זה פחות או יותר הצמיחה הדמוגרפית.
נכון, בעיקר עלייה גדולה זה משרדים ותעשייה, שזה 200% עלייה.
270% חבר'ה, בסיווגים של משרדים שירותים ומסחר, מ-38,143 בעשור האחרון, זה הרבה כסף ש... לא, לא, זה בלי, זה אומר שאנחנו, אנחנו עשינו הרבה מאוד סקרי נכסים וסיווגים ודייקנו את הצו ארנונה שלנו, מתוך הבנה שאם אנחנו רוצים לתת שירותים טובים לתושבים, אנחנו צריכים, הרי תושבים עולים יותר מהארנונה שהם משלמים, אפשר לראות פה את העבודה המאוד מאוד אינטנסיבית שעשינו לאורך השנים, בעשור האחרון, ולמצות את המקסימום מתוך מה שיש אצלנו.
רגע, יש לי הערה. ‫בנושא חקלאות, אם אתם שמים לב, ‫כל שנה זה יורד. ‫כדי לעשות, כדי לקחת שטח חקלאי ‫ולעשב אותו לשכונה, בסדר? ‫לשכונה או מפעל וכו', ‫זה סיפור של 10 שנים.
‫אני אגיד לכם,
לא, אני אגיד לכם. ‫איך הקטנה הזאת מ-115 עד 106, ‫תסתכלי, בחקלאות זה יורד לך, ‫יורד לך, יורד לך, יורד לך, יורד לך. ‫זה לא מוסבר
אני. חלק זה פוטו-וולטאי, חלק זה פוטו-וולטאי, חלק זה יישובים שמוציאים לנו כל מיני דוחות שיש להם שדות אחרים, אולי לא עדיין לא דייקנו.
אבל השטחים החקלאים לא השתנו בגדול, זה לא דרמה, 7% זה הבדל בשטחים החקלאים, בין השאר כי משקים הקימו שדות פוטו-וולטאיים, השטח החקלאי לא השתנה בעשור האחרון.
אבל יש הרבה מבנים חקלאית שאין ברור.
לא, אני מדברת על האדמה
החקלאית. שטחים, אדמה החקלאית.
מה שעשו, וזה אולי צריך באמת להבדיל בגדול, מה שעשו לפחות בחמש שנים האחרונות, זה יותר מטעים מה שגידולי
סביב. אבל זה לא קשור כרגע, זה אדמה החקלאית, כן.
אתה לא מבדיל בין...
לא, אנחנו מבדילים, אבל פה זה הכל ביחד.
אנחנו, שאנחנו יודעים, אז אנחנו...
יש הבדל בין בעל לשלחים.
כן. יש הבדל בין בעל לשכין למטה, מטה זה הכי טוב
בחינת המטה.
וגם מטה. אבל זה לא פשוט לא בדיווח הזה, אם יעניין אותך תבואי, הוא יראה לך. אבל שטחים חקלאים לא השתנו, אבל משרדים, שימושים שהם שימושים עתירי ארנונה, אז כמובן השתנו. אוקיי.
כן, שיוב בכסף, רואים, בשנת 2011, סך השיובים בארנונה, היו כמעט 20 מיליון, היום אנחנו עומדים על 48 מיליון, שזה, האמת, גם בהתאמה לשטחים, אז אנחנו רואים פה באמת שבתעשייה ומשרדים, אני מפה בעבר
שזה לא רק השטח, לא רק המדידות, ולא רק הבנייה, אלא גם העלאות שביקשנו, פעמיים ביקשנו, נדמה לי, על החריגה, זאת אומרת, גם הדיוק שלנו, ועדיין ראיתם שהתעריפים שלנו נמוכים ביחס לנפה. אבל עשינו עבודה בניסיון להביא אותם לאיזשהו ערך, נכון, אנחנו נמוכים מאוד, אבל עדיין עלינו מ-20 ל-48, שזה אומר, עשינו הרבה מאוד עבודה, וזו עבודה הדרגתית. כן, כן.
הגשנו הרבה פעמים, רק פעמיים.
אבל גם כל ההצמדות, אז אתם יכולים לראות, הנה, זה כאן אפשר לראות, למטה זה הגרף של המגורים, ולמעלה זה הגרף של הלא מגורים. ולא מגורים.
זה בכסף, במגרון גדלנו ב-108% ובכל הסיווגים אחרים.
איזה אחוז אישרו לתעשייה?
מה?
גידול.
לא, שמבקשים, אנחנו ביקשנו על הכל.
אנחנו לא מבקשים פר סיווג אחד, כן. לא יאשרו לנו, אם אנחנו מבקש רק, אנחנו לא יכולים להיות... כן, אוקיי. רק פה כשרואים את הדלתא הזאת, רואים את העלייה הזאת בעשור האחרון, רק לומר תודה. למחלקת הגבייה ולגזברות המועצה, כי זה האפשרות שלנו לתת צהל השירותים, כל החלומות שלנו, זאת הסיבה שאנחנו יכולים.
כן, אבל אם יהיה שטח כזה כמו היד הרבתים של הקנאביס,
כן.
זה לא שייך לאף קיבוץ, יש אדם פרטי, צריך לקרוא אותו,
כן, אבל קודם כל זה שייך לקיבוץ, והם הזכירו את זה הלאה, אבל אנחנו עושים סקרי נכסים בדברים האלה.
מסתם, אני אענה ככה, לישון פה, ניהלנו מסע ומתן, שאני חושב מתוך מה שנקרא למטב, או אולי זה פה לא נכון, ליצור מצב יותר טוב למועצה, ואנחנו לא מסתכלים בשום זה. אנחנו, אם תרצה אני גם אפרט יותר, את יכולה לראות אותו פה, הוא בטופ 10, הוא טופ 5 אפילו אם אני לא מתבלבל. כן.
הדרור עברנו זו. טוב, אז כן, אפשר לראות את עשרת הנישומים הגדולים, והם נמצאים פה. כן. כן, שזה, עשינו עליו עבודה, מה שכה, הוא נותן מיליון 100, מיליון 200.
מה שתי מיליון, מה זאת אומרת?
זה לא ככה, יש סיבובים. טוב, אולי נדלג על ההנחות, כי נראה לי האנשים מתעייפים. כן, נתוני גבייה.
גביית הארנונה, 21. ואם ראו, בעצם אפשר לראות פה את ההתפלבות של 2015, בעצם כמה גבינו כל שנה עבור השנים אחורה, אז אנחנו רואים שבעצם בכל השנים אנחנו 98%, 99%, זה סיפור של השנה.
שאלה פתאום, זה עצמא פלוי את 98% ולא 100%, שיש לנו את הכל
לא הכל בהוראת קבע. יש גם עסקים, זה כולל הכל. אבל הנה, תכף שאלה טובה, כי יש לנו, הנה השקף שלך. זאת שאלה טובה, את יכולה לראות את אחוז הגבייה ביישובים השונים, את יכולה לראות באיזה יישובים יש לנו פחות גבייה.
100%
ובאיזה יישובים. כן, מעל 98 את יכולה לראות, אבל יחד עם זאת את יכולה לראות אם בכל בית גוברין, בית ניר, גלעון, גת, כפר מנחם, נגבה, רבדים, הם מעל 98%, נחלה הם ב-90 ו... מה? לא, לא, אבל נחלה הם ב-91%, גולה הם ב-92%, ברדון 92%, כפר עריף 96, אלעזי 25%. זה לא קשור לכסף, אבל בסוף זה אחוזים. אבל הסיבה שאנחנו 98 ולא 100, או 99.9, זה בגין מספר עסקים באזור התעשייה ורדון, והוא הלך, אבל מספר עסקים באזור התעשייה ורדון, ו-25% גבייה באלעזי. אורי עושה מהלכים מאוד קשים.
יש לנו, יש אכיפה, אנחנו עושים את כל סרגל האכיפה שהוא הדיכולי, ויש לנו גם מעבר לזה, אכיפה משפטית. אין פה, המצגת היא לא, אין נישום שאנחנו
מבטרים לו.
לא מגיעים איתו גם אחרי האכיפה המנהלית, שזה בעצם עיכול, גם לגבייה משפטית.
אני אדלג על זה, חגית.
אני מעניין את הזיכרון, שאם אני לא טועה, סך הכל אחוז הגבייה, היה משהו בסביבות 45%, וקפצנו ל-89
ו-90%. לא, לפני 10 שנים, 11 שנים, היינו ב-85% ועלינו ל-98. ועלינו ל-98, שזה גם הרבה מאוד עבודה, שוב, של הצוות הזה, והחלטה שלנו שאנחנו לא מוותרים, ומשנה ראשונה אנחנו מגיעים לאחוזי גבייה מאוד מאוד גדולים.
כיוון שבאמת יש את הגיל השלישי, וזה יותר חשוב, חגית הראתה את זה בשקף הזה. השקף הוא מראה לאורך השנים, זאת אומרת, כשמסתכלים, 5-6 שנים, השני אחוז האלה ייגבו, ייגבו. נגיע ל-99, פסיק, אני לא רוצה לחזור, תראו, הם ייגבו, כן, אתם רואים, הם
ייגבו. זה לוקח זמן, בסוף אנחנו תופסים אותם. כן. בסך
הכל, בממוצע של מועצות אזוריות,
ב-94.19,
אז אנחנו...
ב-98, כן. זה לטלי.
נתוני הוראות קבע, אנחנו היום עומדים על 67.8%, זה משנה בהוראות קבע, לפני 10 שנים זה היה 25.7, הממוצע של...
זה מה שאני זוכר, נכון, הוראות קבע.
כן.
וממוצע של מועצות אזוריות זה 62.7%. מבחינת בתי אב יש 78%,
זאת אומרת, אם היינו 67, בתי אב זה 78% בהוראות קבע. ומכל שנה אנחנו עולים. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו עוד ועוד ועוד עוברים להוראות קבע, שזה גם מערך של אמון של הציבור בנו.
זה לא שהם לא משלמים, הנה רואים פה גם תשלומים באינטרנט.
כן,
אמרנו. יש הרבה
תשלומים באינטרנט. שאלות? נעבור לגיל השלישי, הכי חשוב.
אז תודה רבה. ואנחנו עוברים לדובדבן שבקצפת. לדובדבן שבקצפת, וזה... מילי מצטרפת אלינו, ענת, אורית.
זה הסיפור האחרון?
כן, כן.
זוג
מבנה. כן. הכל בסדר. ננסה לעשות את זה מהר.
מה?
תצליב
מילי, האמת שהנושא שלך הוא הכי חשוב.
נכון.
עד עכשיו בזבזנו את הזמן.
רגע, אני אשים שייר סקרין. רגע, טוב. נשתיק פה את מי שעשה, מי שמדבר. טוב, רגע. אנחנו נחכה שיעלה. טוב. סליחה. אנחנו, אני אגיד כמה מילות פתיחה, אנחנו לפני שנה או שזה נמצא פה, החלטנו לצאת לתהליך אסטרטגי של תוכנית לגיל השלישי, תוכנית אב לגיל השלישי, והצוות סיים עבודתו, יש לכם חוברות פה ככה לעיון אם אתם רוצים, ואני אעביר את רשות הדיבור למילי.
אז... קודם כל הצוות שפה התייצב לפקודתה של מירית היום, הוא לא הולך לבד בחושך. מירית ככה ליוותה אותנו לכל אורך התהליך, נתנה לנו לחלום וישרה אותנו כשהיינו צריכים, אז קודם כל תודה. אז אנחנו יצאנו לדרך כשברקע מגמות של שינוי בתפיסה של עולם הזקנה, לא רק בארץ, בכלל בעולם, גם גופים שעוסקים בזקנה בארץ בעצם מצביעים על תפיסה חדשה של עולם הזקנה, כמובן כולם נערכים להזדקנות האוכלוסייה ולעלייה בכמות האוכלוסייה הזקנה. אני אציג בפניכם, אני אנסה בקצרה להציג בפניכם את התהליך שעשינו פה וגם את התוצרים שלו. כמו שמתי אמרה, יצאנו לדרך בהנחייתכם, כשאנחנו בעצם מגייסים צוותי תכנון, צוותים רחבים שכללו גם מנהלי קהילה, נציגות יישובית של בעלי תפקידים וגם נציגים של הנהלת המועצה, משה ובתיה שהייתה פה קודם. הצוות המוביל שלנו שהובילה אותו מירית עם ענת רוטשילד מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, אורית גוטמן מנהלת המרכז הקהילתי ואוסנת שהיא עוס זקנה במחלקה לשירותים חברתיים, שזה בעצם הייתה התחלה של המחשבה שלנו שהנושא הזה של זקנה צריך להיות נושא שהוא מתכלל כמה תחומי תוכן במועצה. אנחנו התחלנו בגיבוש תמונת המצב, כשעשינו רעיונות אישיים, קבוצות מיקוד וסקר תושבים נרחב. לפני שיצאנו לסקר, בעצם הבנו שאנחנו צריכים איזושהי אחיזה יותר משמעותית ביישובים, וגייסנו פורום של מנהיגות ותיקה, עם שני נציגים כמעט מכל היישובים. הדבר הזה אפשר לנו קודם כל להתחיל איזושהי תנועה בתוך היישובים ככה של להזיז דברים בתוך היישובים, להתחיל לדבר את השפה שאנחנו רצינו לדבר על זקנה מיטבית, וגם בסופו של דבר זה הביא להרבה משיבים על הסקר, 40% מבני 60 ומעלה, כמה יש לך בסקר שלך?
כלום, פחות.
את צריכה את הפורום שלנו.
כן.
אז גם אפשר לנו בסופו של דבר עם התוצאות של הסקר לייצר תמונת מצב לכל יישוב ויישוב, ולא רק תמונת מצב מועצתית. הפורום הזה הוכשר ומלווה אותנו, ליווה אותנו כבר בתהליך, ועוד היום ממשיך, אני אחרי זה אספר מה קורה איתו היום. אספנו גם נתונים מהיישובים, מבעלי תפקידים, ממנהלי קהילות, גם על מה שקורה ביישובים מבחינת השירותים וגם מבחינת מה שקורה במועצה. בגדול ככה מה שזיהינו כחוזקות ונושאים לשיפור, אז באמת התושבים ותיקים ביואב מרגישים מאוד עצמאים ובריאים, באופן יחסי כמובן לגיל, יש להם רשת חברתית חזקה, הם מרגישים תחושת שייכות חזקה, ורוצים מאוד להמשיך ולהרגיש נחוצים ורלוונטיים בקהילות שלהם. יחד עם זה, עדיין אין מודעות לתהליכי הכוון בהיערכות לתקופת החיים החדשה. אוריינות דיגיטלית זה נושא שמלווה בעצם את כל תחומי התוכן, שצריך לחזק אותו, כי בעצם הכל עובר לשם. וגם חיזוק של מודעות של לגבי השירותים שקיימים וזכויות וכולי. ברמת של השירותים והתוכניות, אז אפשר להגיד ששירותי הפרט והרווחה מאוד מפותחים במועצה, וככה נשענים על 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 קשר אישי והרבה אמון, גם ברמה המועצית, תוכניות פנאי מפותחות, יש רפואת משפחה שבעיקר ככה נהנים ממנה המבוגרים יותר ברוב היישובים, ויש קשר מאוד חזק וקשר הדוק ועל בסיס אמון בין היישובים למועצה ולבעלי התפקידים. כן יש פערים גדולים בין היישובים בנושא של תשתיות וכוח אדם. אנחנו עדיין רואים פער גדול בתפיסה המקצועית של מה זה זקנה מיטבית, גם אצל בעלי התפקידים, גם אצלנו וגם גם גם אצל בעלי התפקידים ביישובים. רואים עדיין חוסר בחיזוק של מסגרות שבעצם גורמות לוותיקים להיות פרואקטיביים ופעילים ויזמים, אז שם דרוש חיזוק. וגם הסיפור של הבריאות, בריאות במובן של אורח חיים בריא, מודעות לאורח חיים בריא, בכלל כל קידום החשיבה הזה זה משהו שעדיין חסר. אני ממשיכה איתכם בתהליך שבו אנחנו איבדנו את תמונת המצב לכדי גיבוש אסטרטגיה שבה אמרנו שיואב מקדם את הזדקנות מיטבית באמצעות חיזוק החוסן, המשמעות והבריאות האישיים והקהילתיים של הוותיקים ביישוב ובמועצה. זאת אומרת, ראינו שלושה תחומי תוכן שבעצם ראינו בהם המרכיבים של זקנה מיטבית. עבדנו גם במועצה בקבוצות עבודה מקצועיות לפי תחומי התוכן האלה, וגם ביישובים בעצם עשינו איזה רואוד שואו כזה עם תמונות המצב היישוביות, עם כל הצוותים היישוביים. אני אגיד רגע, בנושא של צוותי עבודה מקצועיים, גם טלי הייתה שותפה באחד מהצוותים האלה, גויסו עבורם גם בעלי תפקידים מתחומים שונים בתוך המועצה, וגם תושבים או נציגי ציבור שהם בעלי תחומי ידע בנושאים שבהם עסקנו. אני חושבת שזה הייתה בעצם איזושהי ככה פתיחת דלת להמשיך לעבוד עם גם להרחיב ולדייק את התחומים, וגם להמשיך לעבוד עם עם הצוותים האלה אחר כך ביישום של התוכנית. הגדרנו מדדי זקנה מיטבית, ופה הסתנכרנו גם לג'וינט אשל ולהחלטת הממשלה שהתקבלה בשנת 21. בעצם הממשלה אימצה מדדי זקנה מיטבית כפי שאשל ג'וינט הציגו והתחייבה.
זאת המדדים שלנו.
מה? את יודעת, הדברים, אנחנו זיהינו את האתגרים האלה בתוך הסקר ובתוך קבוצות המיקוד, ושמחנו לראות שאנחנו בעצם ככה, שהזקנים שלנו והזקנים בכל הארץ, הכל, אנחנו מדברים באותה שפה.
ותיקים.
מתבגרים. אנחנו כן, אנחנו גם בדקנו כיווני פעולה בקבוצות העבודה שאחרי זה תכף אנחנו נרחיב עליהם, וגם כבר בשלב הזה יצאנו עם קול קורא ליישובים, קול קורא ליוזמות ותיקות, כשבעצם גם הקול קורא הזה נותן איזושהי קריאת השכמה ליישובים ולוותיקים ביישובים להתחיל להיות פרואקטיביים. 23 יוזמות הוגשו בכל מיני תחומי תוכן, ואנחנו נלווה אותם גם בתהליך היישום. אז החזון שלנו מתחלק לשלושת תחומי התוכן, בריאות, משמעות וחוסן אישי ועצמאות. ענתי, את רוצה רגע להרחיב על הנושא של בריאות?
כן, בהחלט. אז אני באמת קידמתי את הקבוצה של הבריאות, שבאמת המטרה שלנו הייתה ללמוד קודם כל מה קיים היום, מה רוצים שיהיה בעתיד, מה חסר. בקבוצה השתתפו וככה זימנו בעלי תפקידים, הרופאים של היישובים, רכזות, נציגות של רכזות בריאות ורווחה, ואנשים מתוך הקהילה שיש להם איזשהו פאשן או איזשהו תחום תוכן של, שמשור לבריאות, כמו מרפאה בעיסוק הייתה לנו, ועוד כאלה וכאלה, איזה חהנה. אנשים, אנחנו למדנו, בעצם למדנו את התחום, מה יש, וחלמנו ביחד. השאיפה שלנו, אחד הפערים הגדולים, זה בעצם אנחנו לא מקדמים בריאות מיטבית, כלומר, יש טיפול רפואי, אבל יש מעט מאוד מניעה, מחשבה על איך אנחנו חיים אורח חיים בריא, איך אנחנו יוצאים, איך אנחנו מתחילים, אגב, לחיות אורח חיים בריא בגיל צעיר, אבל ככל שאנחנו מתבגרים, איך אנחנו מחזקים את הבריאות. אז השאיפה שלנו בסופו של דבר, כמגמה, זה שתושבים ותיקים ביואב יהיה להם אחד מודעות גבוהה למצב הבריאותי שלהם, לדרכים לשמר בריאות מיטבית ולאריכות ימים. אנחנו רוצים שהתושבים ינהלו אורח חיים בריא באמצעות השתתפות במסגרות תומכות שינוי, שינוי הרגלים, ושיהיה להם כלים למניעת חולי. יש לנו כל מיני מחשבות איך לעשות את זה, אבל זה אנחנו נציג לכם בהמשך. התושבים הוותיקים ביואב מנהלים את הבריאות שלהם באופן עצמאי ואוטונומי, ללא יצירת יחסי תלות במערכי הרפואה, או אולי שונה ככה מהקיבוץ הישן. אנחנו רוצים היום שאנשים יהיו עצמאיים, ואנחנו שומעים שזה הצורך וזה הרצון גם, באמצעות אוריינות בריאותית גבוהה, והתושבים הוותיקים ביואב יהיו נגישים למערכי הבריאות החדשניים, התומכים בהתפתחות בבית ובקהילה. היום מדברים הרבה על חדשנות ואיך מביאים את הרפואה הביתה, כבר יש חלק מהדברים שקורים ביישובים, ואנחנו בשאיפה אחת שוב פעם להיטיב, לפתח מערכת של תמיכה באורח חיים בריא, מערכת רחבה, ושתיים, להנגיש ככל שניתן את שירותי הרפואה הביתה. אנחנו נעשה את זה, כבר יכולים לעשות, אנחנו רוצים לרתום אותם להצטרף אלינו למערכה.
תודה, נתי. אוריתה, את רוצה להרחיב רגע על המשמעות?
ממש, ממש בקצרה. חוויית המשמעות של רלוונטיים לוותיקים, כמה מפתיע, רלוונטי גם לנו, כולם רוצים להרגיש משמעותיים וחלק, איך עושים את זה? בעצם מה שאנחנו עושים כל השנה, אבל עכשיו עוד דייקנו את המענים בעבור זה. להרגיש שאנחנו נמצאים במדינות מפתח, ויש לנו השפעה על השיח הציבורי. להרגיש שהרלוונטיות שלנו ממשיכה. זאת אומרת, גם כשאני ותיק, יש לי קישורים שאפשר להשתמש בהם ולעזר בהם, לא נעלמים ממוביל. זה בגדול הסיפור של משמעות, ואנחנו בעצם יצרנו כלים שבאמצעותם אנחנו גורמים למעורבות פעילה, מקווים לגרום למעורבות פעילה.
נכס. הם
נכס.
ואני אגיד בשתי מילים ככה לחוסן אישי ועצמאות, שהרעיון הוא גם עניין של מודעות ונגישות למידע, גם עניין של בחירה עצמאית באיזה מסגרת שאני רוצה ובאיזה מסגרת חברתית שאני רוצה, גם הסיפור של תכנון כלכלי לשנים של הפנסיה, וגם הסיפור של תעסוקה חלקית למי שזה מעניין אותו. אנחנו ככה מסיימים את התהליך בכך שאנחנו ניסחנו, תכף אנחנו נעבור על המנגנון שאנחנו מציעים, ניסחנו את תחומי הפעולה והמערכים שאמורים לתכלל את כל התחומים ובעצם תמונת העתיד שאנחנו ככה דיברנו עליה פה, והגענו למאי 22 שאנחנו מציגים בפניכם. אנחנו דיברנו כל הזמן שאנחנו חושבים על הזקנה מיטבית, אנחנו באמת מדברים על איזשהו משהו שמתכלל מתכלל כמה תחומי תוכן, אולי היינו רגילים עד היום להתייחס אליהם כתחומי תוכן שונים, ואנחנו רואים חשיבות רבה בסיפור של הגוף האחד שמתכלל את, את הדבר הזה, ואנחנו מציעים פה איזשהו שולחן עגול שישב במועצה ויתכלל את התחומים שהיום הם בעצם עוסקים, מחלקות שעוסקות היום באזרחים הוותיקים, שזה המרכז הקהילתי, המחלקה לשירותים חברתיים, עמותת גיל אור. המערך המתכלל הזה יתכלל את בעצם תחומי התוכן שבהם נעסוק, ואנחנו מציעים גם לעבוד מול תמונת מראה יישובית, זאת אומרת שגם ביישובים יהיה איזשהו גוף מתכלל, שביישובים גם שם תחומי התוכן האלה באים לידי ביטוי בבעלי תפקיד שונים, אז איזשהו גוף מתכלל גם ביישובים. המערכים שאנחנו מציעים להפעיל לטובת מימוש החזון שלנו, חלקם קיימים, שירותי פנאי ופרט אנחנו מציעים לשים בהם דגש על מדדי הזקנה המיטבית, על דחיקת התלות, לתת לאנשים להיות כמה שיותר עצמאים וכמה שיותר בוחרים, ולשלב את ההון האנושי בתוך הפעלת השירותים האלה, את ההון האנושי של הוותיקים כמובן. דיברנו על הפיתוח המקצועי, על ההכשרה של בעלי התפקיד גם במועצה וגם ביישובים לטובת החזון של זקנה מיטבית. אנחנו מציעים שלושה מערכי פעולה חדשים מתכללים, אחד זה מערך פעולה של הכוון, שבו בעצם אנחנו מלווים את התושב הוותיק בכמה צמתים לאורך שנות הגמלאות שלו, נותנים לו גם כלים לבחירה וגם בעצם מנגישים לו מערך של שירותים. אורח חיים בריא, כבר ענת הרחיבה על זה, בעצם אנחנו צריכים לייצר גם איזשהו גוף ידע פה במועצה וגם שירותים ומסגרות שתומכות באורח חיים בריא. והסיפור של יזמות ונאמנות שמתחבר למשמעות, באמת יצירה של פלטפורמה ואפשרויות לבן אדם להרגיש שהוא תורם, שהוא תורם באיזשהו תחום ידע ותחום עניין שלו. אנחנו מציעים כמה דברים ככה בתקופה הראשונה. אחד זה מסגרת הכשרה משולבת של חממת יזמים, נאמני תחומים ומחוללי קהילתיות ותיקה. זה הסיפור שהתחלנו עכשיו עם הפורום, ואנחנו עכשיו נמשיך ללוות את היזמים של הקולות הקוראים ביוזמות ותיקות. הכוון, אנחנו לפני כחודש נפתח באשכול סורק דרומי מרכז הכוון שנקרא אפ 60, הוא של המשרד לשוויון חברתי, והוא ייתן שירותים גם למועצה אזורית יואב, והמטרה שלנו לחבור אליו ולקבל ממנו, בעצם לשאוף ממנו כמה שיותר שירותים ולנסח את השירותים שמתאימים לנו. אנחנו רוצים להציע ליישובים איזושהי חבילה שמקדמת זקנה מיטבית ביישובים, בדמות של מאצ'ינג לרכז יישובי וגם ליווי של הצוות בעלי התפקיד ביישובים. על הפיתוח המקצועי דיברתי גם במועצה וגם ביישובים, ואנחנו מציעים גם להקים איזושהי פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר לאנשים בעצם גם את הנגישות למידע וההתחברות הדיגיטלית בקלות לכל היוזמות שיקומו בשטח. זהו, אני רק לא אמרתי תודה לגיא שחולה עם קורונה מסכן בבית, ואפילו לא היה לו כוחות לעלות, כן, נזכרתי באמצע, אבל
אז קודם כל תודה למילי. אני רק אומר שבעצם ניסינו לקחת את ההמלצות, קודם כל באמת תודה, זה היה מסע של שנה, מרגש מאוד, ואני חושבת שאתם יכולים לראות ככה את התוצר המלא, שהוא ממש אפשר להגיש עליו, נראה לי עבודת מחקר ל... נכון, נכון, נכון. כן, נכון. אז ניסינו לאסוף את כל ההמלצות של הצוות לאיזושהי טבלה מרכזת, בכדי שנוכל להיערך בשנה הבאה מבחינת תוכניות העבודה של המועצה. ואם ככה לקחנו את ההמלצות שנאמרו כאן, אז נראה ש... זאת אומרת, כינסנו את זה, אז מדובר על עובד במשרה מלאה שהוא יתכלל את הזקנה המיטבית במועצה, רכז בריאות וזקנה ב-80% משרה, נכון, זה מה שאמרנו, בתקווה שזה יהיה במימון המשרד לשירותים חברתיים, לעודד את היישובים, לשים רכז יישובי של, לא יודעת, יום בשבוע, לתכלול תחום התוכן של הזקנה, כשהמועצה תשים מאצ'ינג של אחד מול אחד, וברף מסוים של, של, של סכום, וכמובן הרחבת סל הפעילות שקיים כבר היום, כמו שמילי הציע. אז זה ככה ברמה של התקציב השוטף, וברשותכם אני מבקשת גם לאשר את המתווה שהם הציעו, וגם להנחות את הצוותים המקצועיים, את אלה שעומדים כאן, וכמובן את גזבר המועצה ומנכ״ל המועצה, להטמיע את התוכנית וההמלצות. אתה מצביע בעד? כן, רגע, כן. אז
הייתי גם בתחילת, אבל אני רוצה להגיד שנעשתה פה עבודה מדהימה. ונירית, מה שאני זוכר, כיוונה את הדברים, ומה שיותר חשוב, היא לא נתנה לנו להתפזר לצדדים, אלא הפוקוס של תוכנית חומש. אז שאפו לכל הצוות, אין... אבל אחד הדברים שאני הדגשתי כל הזמן בישיבות לפחות שהשתתפתי, אחד מהדברים, לא רק לוותיקי נגבה, אלא בכלל, לוותיקים בארץ, זה השעמום. וזה הורג את האנשים. ואני הצעתי שיהיה שיתוף פעולה יחד עם שיקמים ולהקים מאגר כוח אדם של אנשי מקצוע, ולא משנה אם מהנדסי חשמל ומהנדסי מתכת, יכולים להיות מנטורים לסטודנטים במקצועות השונים. את הבטחתי לשלוח את החוברת כשאני יותר בשקט יוכל לקרוא את זה, אבל אני לא רואה, וזה חבר'ה נקודה מאוד חשובה, אנשים קמים בבוקר שיהיה להם לאן לפנות תעסוקה.
אז כן דיברנו על זה, זה נמצא ודיברנו על זה. כן. כן, זה נמצא, זה נמצא.
כן,
כן, כן, כן, כן, כן, מעולה. דברי חכמים, נכון. אז אוקיי, מצוין, משה. אז זה, זה לגבי התקציב השוטף, במסגרת, מה זה, לא סיימנו. במסגרת ההשקעות הנדרשות, לא, לא, רגע, במסגרת השקעות שבעצם הצוות תכלל, מה בעצם הצרכים לצד המשאבי כוח אדם ומשאבי פעילות, שזה מדובר כבר לא על תקציב שוטף, אלא על תברים עתידיים, אז הם דיברו על, על שדרוג בית גיל אור, שבו גם הוספת מתחמי פעילות, כי הבית קטן, וגם אולי אודיטוריום, ודיגיטציה, כל מה שדיברנו, זה דבר אחד, על קביעת מפרט, מה אנחנו רוצים שיהיה ביישובים מבחינת מרחב מפגש ביישובים, אם יהיה אותו מועדון ותיקים, אז לא בכל היישובים שלנו זה דומה, אז לקבוע איזשהו סטנדרט, שבו גם המועצה וגם היישובים ישקיעו ביחד במרחב הזה, ובחלום קצת יותר ארוך טווח, להקים ממש עוד מרכז קהילתי שהוא מקדם בריאות, עם כל מרכז וולנס כזה, שזה כרגע כמובן לא מתוקצב, אבל ברשותכם נבקש מהצוות גם להכין הצעה תכנונית והצעה תקציבית ותכנון לשדרוג בית גיל אור, הצעה לאותו מרחב מפגש יישובי, והצעה לאותו מרכז קהילתי, שהוא יהיה נראה לנו ייפול, וכמובן להביא את זה אלינו לדיון והחלטה, מתישהו במהלך 23, לדיון קודם כל. אז אלה ברשותכם עיקרי ההמלצות שניסינו לכנס אותם לטבלה. אם יש עוד שאלות, אז אני אשמח לענות, ואם לא, אני יודע למי ששרד, נודה למי ששרד, ונודה לצוות שהיה באמת עשה. כן, עכשיו הגענו לסעיפים לסדר היום, סתם. אז תודה רבה לכולם.
תודה רבה לכם. כל הכבוד לצוות.
תודה.